רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, והשבוע בעושים עסקים, מלחמות כלכליות כבר כן קורות בקיץ.
הפרק בחסות טורק, מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. את מתקני הסבון, ג'ל אלכוהול ומגבות הנייר של טורק אפשר למצוא במרבית מפעלי התעשייה, בתי החולים, בתי האבות וחברות הניקיון בישראל. טורק, שהיקף המחירות השנתי שלה עולה על 2 מיליארד אירו, מחפשת בעלי עסקים ויזמים שהצטרפו אליה כמפיצים לקוחות עסקיים בכל רחבי הארץ. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
הפסקת אש, הפוגה זמנית או סיום המלחמה? הקרב בין ארצות הברית לסין בתחום הכלכלי שפרצה השבוע במלוא עוזה הביאה לירידות חדות בבורסות בעולם ולהשמדת ערך של כספים רבים גם שלנו. השבוע בעושים עסקים אנחנו מדברים על הסיבות למלחמת הסחר והאם היא עתידה להחריף, וזאת בשיחה עם פרופסור שלום שירמן מאוניברסיטת חיפה, ראש תוכנית MBA בינלאומית שמתמקדת בסין ובהודו. שלום פרופסור שירמן.
שלום לך.
אם אני אתה צריך לסכם ככה בכמה משפטים, מה בעצם קרה השבוע? מה הסינים שברו את הכלים, האמריקאים שברו את הכלים, מה קרה השבוע?
אני לא אשתמש בביטוי לשבור כלים, אבל מה שקרה זה שנשיא ארצות הברית שכבר איים להטיל מיסים נוספים על ייצוא סיני לארצות הברית בסך 300 מיליארד דולר, אחרי האיום עשה את זה, זאת אומרת, יעשה את זה יותר נכון, כי זה יתחיל ב-1 בספטמבר, וזה גרם כמצופה לאיזשהו זעזוע בסין, וכדי לא לאבד לגמרי את כל הרווחים של הייצוא שלהם, הסינים נתנו למטבע שלהם לרדת מתחת לסף שהוא 7 יואן לדולר, שזאת תגובה של השווקים הסינים, של השווקים של מטבע חוץ, שהיא טבעית מאוד. האמריקאים טוענים שזאת מניפולציה של שוק מטבע חוץ, אבל זה לא נכון, זה לא מניפולציה.
רגע, רגע, אז בואו, תכף ניכנס לשאלה באמת אם זה מניפולציה או לא, אבל מה שאתה אומר זה שהאמריקאים הטילו מכסים ב-300 מיליארד דולר על הסינים, והסינים בוקר אחד קמים, ואם היה אכן מדובר ב... שוקי מטבע חופשיים לחלוטין, אז התוצאה של, של זה, לפי השווקים לפחות, זה פיחות במטבע ביואן, במטבע הסיני, במטרה מן הסתם לייצר איזשהו איזון יותר נוכח הצד של אמריקאים. עכשיו, אתה מתייחס לתנודות בשוק המטבע הסיני כחלק מתנודות רגילות. אז למה בעצם טראמפ לא כל כך מאמין לזה, ואומר שזה לא תנודה רגילה, ורוצה להכריז על סין, ותכף נדבר על המשמעות של ההכרזה הזאת, מניפולטורית של מטבעות. איך זה יכול להיות שמצד אחד אנחנו מתייחסים לשוק המטבע הסיני כשוק רגיל, אבל יכול להיות שהוא לא כזה שוק רגיל?
שוק רגיל בדיוק כמו במדינת ישראל. היצואנים הישראלים מתלוננים שהשקל הוא יותר מדי חזק, ושזה מקשה על הייצוא הישראלי, ולוחצים על בנק ישראל כדי שהיא תמכור דולרים כדי להוריד את הערך שבמטבע הישראלי. אז מה שהסינים עושים זה בדיוק אותו דבר. ואף אחד לא אומר שיש מניפולציה של המטבע במדינת ישראל. דרך אגב, הישראלים, היצואנים הישראלים מתלוננים שבנק ישראל לא עושה מה שהיא צריכה לעשות כדי לעזור לייצוא הישראלי. אז זה ההסבר הכלכלי מבחינת תורת הכלכלה.
רגע, אבל עכשיו, בעצם, רגע, בוא, אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם שאתה לפחות לא מסכים עם טראמפ שזה מניפולציה של מטבעות.
לא רק אני, לא רק אני, גם קרן המטבע הבינלאומי אומר אותו דבר. קרן המטבע הבינלאומי שביקשו ממנו להכריז שיש מניפולציה של המטבעות בסין, אמר לא דובים ולא יער.
עכשיו, בוא נבין רגע, הרי ההכרזה, נגיד שהם היו מקבלים את זה, ההכרזה של מניפולציה של מטבעות זה לא סתם הכרזה, יש לה גם משמעויות מעשיות, נכון?
אם קרן המטבע הבינלאומי מקבל את זה, אז יכולות להיות, כן, יכולות להיות תגובות לא נעימות לסינים מבחינת השחקנים הבינלאומיים האחרים.
הבנו, אבל קרן המטבע כפי שאתה אומר כרגע לא קיבלה את, את ההגדרה הזאת שטראמפ
לא.
ואומר את זה בעצם איך נגדיר את זה, שינוי טבעי בשער יואן נוכח ההתפתחויות ואין לזה שום משמעות.
בדיוק כך. עכשיו אני רוצה לצאת מתורת הכלכלה ולהיכנס למשהו שמאפיין הרבה יותר מה שקורה בין סין ובין ארצות הברית, למור התמודדות, לא אשתמש במילה מלחמה, אבל התמודדות רצינית מאוד בכל החזיתות לגבי הגמוניה בעולם בכלל. וארצות הברית מאבדת את ההגמוניה שהייתה ההגמוניה הבלעדית שלה מסוף ברית המועצות, ומגלה שיש מתמודד אחר שעולה, שנקרא סין, וזה לא מוצא חן בעיניה, במיוחד לא בעיני הנשיא הנוכחי של ארצות הברית, ומנסה כל מיני דברים כדי לעצור את העלייה של סין, ולשמור על הגמוניה בלעדית בעולם, בכל התחומים, לא רק בתחום הכלכלי, גם בתחום המדיני, גם בתחום הצבאי, וגם בתחום הטכנולוגי.
ואחת הדרכים בתחום הכלכלי זה הטלת המכסים בעצם שזה טראמפ כבר עושה תקופה לא קצרה.
זה נכון, רק שזה פוגע בראש ובראשונה בצרכן האמריקאי.
כי הוא צריך לשלם יותר עבור המוצרים שהוא קונה, כי הם ייצור מקומי הם יותר יקרים מאשר אם הוא היה קונה אותם תוצרת סינית.
בדיוק כך. במוצרים הסינים שהצליחו מאוד בכל העולם, כולל במדינת ישראל, כי הם היו יותר זולים, מתחילים להיות יותר יקרים. ואם ככה, הצרכן הישראלי, האמריקאי, יצטרך לשלם יותר.
תגיד, יש בכלל אפשרות תסריט שבו באמת ההגמוניה, כפי שאתה קורא לה, ההגמוניה הכלכלית, עוברת מארצות הברית לסין? זאת אומרת, זה משהו ריאלי או שלעולם הפער יישמר בגלל כל מיני סיבות?
שום דבר לא קורה לעולם בחיים. אני חושב שזה ריאליסטי מאוד, אבל לא מדובר בשנה שנתיים, מדובר ב-20 השנים הקרובות.
שאז ממש אתה אומר, זה לא, אתה לא מוציא מכלל אפשרות שהכלכלה הסינית או סין תהפוך למדינה בעלת הגמוניה הגדולה ביותר בעולם על חשבון ארצות הברית? עד כדי כך?
כן. אני לא מבין מדוע ארצות הברית צריכה להיות בעלת הגמוניה גמרה את התרומה שלה להסבר הגיאופוליטי מזמן. אבל מה שקורה זה שסין עוד מעט תהפוך למעצמה הכלכלית הראשונה במונחים של תל"ג. זאת אומרת שהתל"ג הסיני יהיה יותר גבוה מהתל"ג האמריקאי, שבינתיים הוא התל"ג הגבוה ביותר בעולם. זה עניין של מספר שנים, אפילו אולי מספר חודשים, וזה תדוי גם איך אתה מגדיר את התל"ג. יש כל מיני אפשרויות וחשבוניות להגדיר את התל"ג. אבל זה לא משנה הרבה, זה לא מה שחשוב, כי האמריקאים יכולים לטעון בצדק שהתל"ג גולגולת, התל"ג לנפש, עדיין הרבה יותר גדול בארצות הברית ממה שהפסיד. עם זאת, אין שום ספק שהכלכלה הסינית התחזקה באופן משמעותי ביותר ב-30 השנים האחרונות, וכנראה שתמשיך גם להתאמצם. אבל המודל של הפיתוח הכלכלי הסיני משתנה. אז עכשיו הוא היה מבוסס על ייצוא, בשנים האחרונות החלק של הייצוא בתל"ג הסיני ירד, והסינים עכשיו שמים דגש על שני דברים. להגביר את הביקוש הפנימי הסיני, הן הביקוש הפרטי והן הביקוש הציבורי, ושנית להגביר את היכולות הטכנולוגיות הסיניות כדי שסין תהפוך מבית חרושת לעולם למפתח של טכנולוגיות חדשות, מוצרים חדשים ושירותים חדשים. ובזה כנראה שסין מצליחה. למשל, אם אנחנו לוקחים דוגמה אחת, מה שנקרא באנגלית פינטק, להשתמש בטכנולוגיה כדי לשפר את המערכות הפיננסיות. אז בזה הסינים כבר בולטים. בסין אתה לא משלם לא עם כרטיס אשראי, ובוודאי לא עם מזומנים, אתה משלם עם טלפון. הסינים פיתחו טכנולוגיות פיננסיות שמאפשרות להם להיות הרבה יותר יעילים מיתר העולם בתחום הזה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, הסינים עוברים לפחות ככה, וזה היה נראה בתודעה, מלהעתיק מוצרים, או אפילו לגנוב אולי פטנטים, כפי שנהוג היה לחשוב לאור שנים, לפתח בעצמם את הטכנולוגיות, ולהיות מעצמה טכנולוגית בפני עצמה.
כן, ויש להם יתרון, והיתרון שלהם זה דמוגרפיה. יש להם 1.5 מיליארד אנשים, ולמצוא כמה עשרות אלפים שיהיו טובים מאוד בתחום ההנדסה, או בתחומים אחרים שהם חשובים לטכנולוגיה, זה לא בעיה בשבילהם, כי זה אחוז קטן מאוד, אחוז זהיר מאוד של האוכלוסייה שלהם. אז זה היתרון שלהם. יש להם יתרון אחר, כן? שאם אנחנו מסתכלים על סין מבחינה היסטורית, רוב ההמצאות האנושיות ב-5,000 השנים האחרונות באו מסין.
עכשיו תגיד, קראתי באיזשהו מקום טענה שאומרת שזה ייקח לסינים הרבה שנים בגלל שהכוח האדם המקצועי או המפתח את הדברים האלה מעדיף לחיות את החיים שלו במערב ולא בסין, ולכן אין להם בעצם את התשתיות המתאימות בכדי לייצר את השינוי הזה. אתה מקבל את הטענה הזאת?
בכלל לא. אני מלמד בסין כבר 20 שנה, אני רואה את הדורות החדשים הסיניות, גם בתחום ההנדסה וגם בתחום הניהול, ואני גם רואה עד כמה הסינים של הגלות, 50 מיליון סינים שמתגוררים מחוץ לגבולות סין, מתחילים לעזור הביתה. הם לא צריכים סוכנות סינית, כפי שיש סוכנות יהודית, והם מצליחים מאוד להעביר את הסינים הביתה.
איך הם מחזירים אותם? באמת זה מעניין. הם מצליחים לשלם להם שכר כמו במערב?
לא. היו לי סטודנטים שנולדו בקליפורניה, גדלו בקליפורניה, עבדו בקליפורניה, וחזרו לסין, וקיבלו בשכורת רבע ממה שהם היו מקבלים בקליפורניה, ומאוד מרוצים לעבור, בשבילהם אפילו לעבור, כי הם נולדו בארצות הברית, אבל לגור בשנגחאי, כי הם מרגישים שזה המולדת שלהם. וזה דרך אגב, הסינים דומים מאוד לעברית.
הם מחפשים את התרבות שלהם, את הפטריוטיות שלהם, ואז הם חוזרים הביתה.
בדיוק כך. הסוד של ההצלחה הסינית, לפחות בהתחלה של הסופים הסינים האחרונות, נובע ממה שהסינים קוראים רטורניז, מי שחזר לגור בסין, ומי שעזר לדנג שאופינג להצליח במודל הפיתוח הכלכלי החדש שלו.
אם אתם במקרה מרגישים כאילו המוח שלכם עובד היום על ניוטרל, ואתם כאילו ערים, אבל תכלס מסתובבים קצת כמו זומבים, אז תחשבו רגע על איך ישנתם אתמול בלילה. כי יכול להיות שהיה לכם זמן לישון, איזה 6 שעות מתכלית או משהו, אבל זה לא באמת כמה ישנתם, אלא איך ישנתם. כי לפעמים אתם כאילו ישנים, אבל בעצם יש יתוש בחדר. יתוש אחד מספיק, וזה אפילו לא הקטע שהוא עוקץ. הקטע זה הגיחות שהוא עושה לכם ליד האוזן. מי כזה... וזה מחרפן. וחם. ואתם קצת נדבקים לסדין וזה מעצבן, אז אתם מדליקים מזגן. ואז אתם קופאים. ואז אתם מחבים מזגן. ואז מגיע היתוש. ואז אתם מתהפכים לצד השני, כי המזרן שלכם, בואו נודה על האמת, ראה כבר ימים יפים יותר, והוא די גבשושי כזה, ואז אחרי שבסופו של דבר, בכל זאת אתם מצליחים להירדם, באותו רגע, התינוק של השכנים מתחיל לצרוח. וזה משתלב בול עם היתוש. אז אחרי לילה כזה, זה לא שלא ישנתם, זה פשוט שישנתם רע. וזה לא עובד. המוח האנושי צריך הטענה מדי פעם, צריך שינה כמו שצריך. יום טוב מתחיל בשינה טובה, ואם אין לכם שינה טובה, סיכוי טוב שיהיה לכם גם יום רע. עכשיו, בקשר ליתוש ולמזגן ולתינוק של השכנים, אין לי כל כך איך לעזור לכם. אבל לפחות בקשר למזרן, יש משהו לעשות. כי דבר אחד שאתם יכולים לעשות כדי לישון טוב יותר, זה להשיג לעצמכם מזרן טוב יותר. אבל אין לכם זמן לעשות שופינג למזרנים, כי לאף אחד אין זמן. אז זהו שאתם לא צריכים הרבה זמן בשביל זה. אז כל מה שאתם צריכים זה ללכת לפנדה-ZZZ-COIL, שלגמרי במקרה מספנסרים את הפודקאסט הזה, פשוט ככה יצא, ואתם מזמינים לעצמכם מזרן חדש שמגיע אליכם הביתה. תנסו אותו, תשנו עליו, תרגישו את ההבדל בין המזרן הישן והדי דפוק שלכם לספוג ויסקו התלת שכבתי שלו, ותאמינו לי שיש הבדל. לא תאהבו, אין בעיה, יקחו לכם אותו בחזרה חינם, הכל בסדר. אבל האמת שהדברים האלה כל כך נוחים שמאוד קל להירדם עליהם, ויש סיכוי אפילו שגם היתוש המזומזם הזה לא יזיז לכם כשאתם עליו. וזה באמת יכול לשפר לכם לא רק את הלילה, אלא גם את היום, כי באמת שהחיים נראים יפים יותר אחרי שאתם ישנים טוב. אז אמרנו, PandaZZZ-COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה קל לזכור, כי ZZZ זה כמו היתוש ההוא שעושה זזזז, ופנדה זה כמו פנדה.
טוב, אני רוצה לחזור איתך למה שדיברנו קודם, לנושא שזה שמלחמת הסחר והמשמעויות שלה. אתה יודע, יש כאלה שהגדירו את זה, אתה אומר שזה לא כך, כך לפחות אני מבין את הדברים שלך, אבל היו כאלה שאמרו שזה הרגע מסוכן ביותר מאז המשבר העולמי של 2008, ופול קרוגמן, שהוא חתן פרס נובל לכלכלה ופרשן כלכלי בכיר של הניו יורק טיימס, הוא השווה את הנזק הפוטנציאלי לסחר העולמי של ההכרזה האחרונה של טראמפ, לא פחות מאשר ההתנקשות ביורש העצר האוסטרי פרנץ פרדינד ב-1914, שהציתה את מלחמת העולם הראשונה, אני מזכיר. אז הוא מגזים, אתה בטח אומר.
אני מאוד מקווה שהוא מגזים, אבל זאת אפשרות, זאת אומרת, זה תפחית אחד שיכול להתפתח, אין ספק. הייתי רוצה להגיד שמספר דברים במקרה הזה. אחד, בוודאי שיש היבט מסחרי למלחמה הקיימת. המדיה מדבר על מלחמת סחר, זה נכון שיש מלחמת סחר, אם אתה מעלה מיסים, והשני עושה כל מיני פעולות כנגד זה, אז זה הבחנה של מלחמת סחר. מלחמת סחר זה מאוד מסוכן, דרך אגב זה מה שקרה בהתחלת ה... בשנות ה-30 ובסופו של דבר גרם למלחמת העולם השנייה. זה לא גורם היחיד, אבל זה אחד מהגורמים החשובים. וזה יכול להתפתח שוב. אנחנו לא רוצים ללמוד מההיסטוריה. אני לא בטוח שזה יקרה, כי אני לא חושב שזה ההיבט המסחרי שהוא החשוב ביותר. החשוב ביותר זה ההתמודדות לשלוט לפחות בחלק מכדור הארץ, כי אני לא חושב שהסינים רוצים להיות הגמונים גלובליים, כפי שארצות הברית הייתה, אבל הם בטוח רוצים להיות הגמונים באזור שלהם. ארצות הברית לא רואה את זה בעין כל כך יפה, ואפשר להבין אותה, ובגלל זה יכולה להיות התמודדות רצינית מאוד בתחום של הגמוניה באוקיינוס השקט, כי על זה מדובר. נחזור לשאלה שלך על קרוגמן, האם מה שקורה עכשיו יכול להתדרדר למלחמת עולם? המלחמות הבאות הן לא יהיו כמו המלחמות הקודמות, כן? אנחנו לא מדברים על מטוסים שיבדיזו או על צוללות שיורידו אוניות בים או באוקיינוס. המלחמות הבאות יהיו מלחמות טכנולוגיות. זה באמת יכול לקרוא. מה שיכול לקרוא בתקופה הקרובה יותר, נגיד בשנים הבאות, זה סוף של תהליך הגלובליזציה הכלכלית שאנחנו הכרנו ב-40 השנים האחרונות. כי היום יש שילוב חשוב מאוד בין כל מערכות הייצור בעולם. זאת אומרת שכל מוצר שיוצא לשוק הוא מוחכב מחלקים שבאים מכל העולם. וכתוצאה ממה שארצות הברית עושה נגד סין, ולא רק נגד סין, גם נגד אירופה, והם ניסו לעשות את זה גם נגד קנדה ונגד מקסיקו, אז זה יכול לשבש את כל ה-supply chain management, כל השרשרת הייצור העולמי שהוא היום בשובב. וזה יהיה סוף של תהליך גלובליזציה שאנחנו הכרנו ב-40 השנים האחרונות, ושעזרו להרבה אנשים לחיות ברמה הרבה יותר טובה.
זאת אומרת שאתה רואה, מה, אתה רואה את ההליך של התכנסות מחדש, כל שוק פחות או יותר סגור בפני עצמו, והתנועות החופשיות האלה גם של עובדים, אולי גם של הון, שזה תהליך שאתה רואה אותו בנסיגה יכול להיות.
נכון. Mm-hmm. זה יכול לקרות.
כן. תגיד, אתה יודע, אחד
וזה, ה... וזה מתייחס קרוטמן במה שהוא כותב.
כן. אני רוצה לשאול אותך, תראה, בסוף הנושא עצמו הוא כמובן מאוד מעניין ומאוד חשוב מבחינת התהליכים הארוכים, אבל אחד המושפעים ממנו בעיקר זה הנושא של שוקי ההון, הבורסות, שהם הזדעזעו השבוע מעניין הזה. אתה חושב שבצדק להם קרה מה שקרה בבורסות? הפחד הגיוני?
תראה, בורסה זה דבר מאוד וולטילי, זאת אומרת זה משתנה מדי יום. וכל אחד שמשקיע בבורסה מקבל אזהרה ממי שמציע לו להכניס את הכסף שלו בבורסה, שהוא לא צריך להיכנס לצווח קצר, של ימים, של שבועות, של חודשים, אלא לצווח ארוך. לצווח ארוך אני לא חושש יותר מדי, אבל אם אתה צריך לצאת מהבורסה היום או מחר, אז אתה עלול...
כן, טוב, בוא, אתה יודע, כבר חלפו הימים שבהם הבורסה צריכה לעניין רק את מי שמושקע באופן ישיר בבורסה, כי בסופו של דבר כולנו מושקעים בבורסות, גם בארץ, גם בעולם, בגלל הפנסיה, בגלל זה.
כל תוכניות פנסיה שלנו, נכון. וזה יכול באמת לפגוע בתוכניות פנסיה לתקופת מה, יש לזה השלכות בכל אחד מאיתנו, שום ספק.
החסכונות, לא רק הפנסיות, קופות גמל, קופות השתלמות, הכל, כן.
כן, כן, אבל פה אנחנו מתייחסים לתופעה שהיא, הייתי אומר, חדשה בהיסטוריה הכלכלית, וזה העניין ששווקי הון מתחילים להיות הרבה יותר חשובים משווקי עבודה, או שווקי מוצרים, או שווקי שירותים. וזאת סכנה רצינית מאוד, כל ההיבט הנימולי הזה שמשתנת על הפעילות הכלכלית, זה מסוכן, אין שום ספק שזה מסוכן.
כן, טוב, זה גם תוצאה של העודף העצום בכסף שיש בשנים האחרונות, בעיקר מאז המערכת של 2008,
נכון.
שיוצר עודפי נזילות אדירים שמשפיעים
נכון,
מאוד על כל המערכת.
נכון,
כן.
נכון, וזה תוצאה של ההשלכות השליליות של הקפיטליזם.
אוקיי, שאתה, מה אתה אומר לי בעצם?
אני מרוויח אותך לקרל מרקס, תקרא מה שקרל מרקס כתב. אני רואה שהוא צדק, ולא לא צריך לקבור אותו כל כך מהר. לקפיטליזם יש הרבה יתרונות, ויש גם הרבה חסרונות. והעובדה שמנסים לחשוב על כל דבר מבחינה פיננסית, יש לזה השלכות שיכולות להיות מסוכנות.
Mm-hmm. טוב, ככה שאלה האחרונה, אני מחזיר אותך לסין, אתה מכיר את הסינים, אתה עוקב אחרי הרבה שנים, אתה מכיר את המנטליות של הסינים, עד כמה בכלל הם רוצים להיגרר או לגרור את עצמם לאיזשהו סוג של אימות, מבחינה מנטלית הייתי שואל את זה.
בכלל לא. מי שמכיר את סין ומי שמכיר את הכתובים המסורתיים הסינים, למשל סון צ'ה, The Art of War, אמנות המלחמה, יודע ש מה שהסינים כותבים זה להימנע ממלחמה. כדי להיות זוכה בהתמודדות כלשהי, אז צריך להימנע ממלחמה. צריך לעשות כל מיני דברים כדי להימנע ממלחמה. ואני בטוח שזה נכון בסין היום, כפי שזה היה נכון בסין המסופי, בכל הקומים, בתחום הצבאי, בתחום הכלכלי, בתחום המדיני, בכל התחומים. כן. הסינים רוצים בעיקר להימנע ממלחמה. להימנע מאימות פתוחה.
כן. מה שאי אפשר להגיד על הנשיא האמריקני, ולכן הם יכולים למצוא את עצמם נגררים בעל כורחם.
כן, הנשיא האמריקאי, אם אנחנו צריכים לפרש את ההתנהגות שלו בצורה הטובה ביותר, משתמש באיומים כדי לזכות במעמד יותר טוב במסע ומתן. ואם הוא ימשיך לעשות כך, אז יכול להיות שהוא יצליח להשיג תנאים יותר טובים במסע ומתן. אבל אם הוא מאיים אנשים בצורה ממושכת מדי, ומביא את סין לחשוב שרוצים להשפיל אותם שוב, כפי שהשפילו אותם משך 120 שנה, בין מלחמת האופיום הראשונה לבין 1949, כשסין קמה לתחילה מחדש, אז זה לא יצליח, כי סין לא ייתן בזה לקרות.
כן. אוקיי, הסתפק בזה. תודה רבה לך, פרופסור שלום שירמן, מאוניברסיטת חיפה, ראש תוכנית MBA בינלאומית שמתמקדת בסין ובהודו. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות. עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@gmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.